והזכרנו בעבר שהסיפורים שהתורה מספרת לנו על האבות הקדושים זה לא רק סיפורים היסטוריים, זה גם סיפורים היסטוריים, אבל זה לא רק סיפורים היסטוריים, אלא זה גם לימוד גדול מאוד בשבילנו, כי זה דברים שקשורים למציאות שלנו, וזה מה שחז"ל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. שהמעשים שעברו על אבותינו זה סימן לנו ולכל הדורות. ואחד הסיפורים שקראנו, זה היה בפרשה, בפרשה של שבת שעברה, זה היה החזרה, החזרה של יעקב אבינו, אחרי שהוא היה תקופה מאוד ארוכה, 20 שנה, הוא היה בחרן, והוא חזר לארץ ישראל. ובחזרה של יעקב אבינו לארץ, קרה משהו. אז יעקב, יעקב שעה 20 שנה בבית לבן, ואנחנו יודעים שבשנים האלה שהוא היה בבית לבן, אז למעשה הוא התחתן עם ארבע אנשים שלו, שזה לאה ורחל, בילה וזלפה, ובחרן, בבית לבן, נולדו 11 מהשבטים. הבן ה-12, שזה בנימין, הוא נולד בשעה שהם חזרו כבר לארץ. השאלה הראשונה שמתעוררת זה, יעקב אבינו היה, כולנו מאמינים שהיה צדיק מאוד גדול, ומן הסתם גם לאה ורחל ובילה וזלפה היו צדיקות מאוד גדולות. והנה כשיעקב אבינו רוצה להקים את הבית שלו, ולהתחתן ולהוליד את הילדים, לאיפה הוא צריך ללכת, לאיפה הוא צריך ללכת בשביל למצוא את הנשים שלו. אז אנחנו רואים שיעקב אבינו היה בארץ כנען, ולפני שהוא הלך לחרן, הוא היה 14 שנה בישיבה של שם ועבר, שזה היה השורש והמקום של הקדושה ושל התורה באותו הדור, והוא צריך לעזוב את, יצחק אבינו, הוא צריך לעזוב את הישיבה, ולאן הוא הולך? הוא הולך לחרן, לבית של לבן. מה זה היה הבית של לבן באותה תקופה? הזוהר הקדוש אומר שהבית של לבן באותה תקופה זה היה בית עם תומה נוראית. בזוהר הקדוש יש עריכות ופירוט של כל העבודה זרה והכישוף של העולם היה אצל לבן. לבן היה מחשב ועובד עבודה זרה מאוד מאוד גדול. ולכאורה זה פלא. יעקב שרוצה עכשיו לבנות את הבית שלו, הוא צריך לעזוב את אביו, את יצחק, והוא צריך לעזוב את ארץ כנען ואת הישיבה, וללכת למקום הכי טמא בעולם כדי להתחתן ולהוליד את הילדים. והפירוש הדבר שכל ההולדה הראשונה של עם ישראל, שזה השבטים הקדושים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכן הלאה, הם נולדו בעצם בבית של לבן. אתם יודעים שיהודה או לוי או שמעון היו פוגשים את לבן, אתם יודעים איך הם היו פונים אליו? חשבתם פעם איך הם היו פונים ללבן? הם אמרו לו סבא, הסבא שלנו זה לבן. אז זה לכאורה זה פלא, זה פלא גדול. והשאלה היא, השאלה שיש לנו לשאול זה לא על יעקב, זה על הקדוש ברוך הוא. איך יעקב, איך הקדוש ברוך הוא מסובב שיעקב אבינו ימצא את הנשים שלו דווקא במקום כזה? מה היה קשה לקדוש ברוך הוא לעשות סיבות שאבא של לאה ורחל יהיה קצת, אדם קצת יותר צדיק? בסדר, לא היה הצדיק הכי גדול בעולם, אבל לא, למה צריך להיות כזה מקום טמא כמו הבית של לבן? אבל זה קצת, הזכרנו את זה בעבר, וזה קשור למעשה הראשון שרבנו מספר בסיפורי מעשיות. המעשה נקרא מעשה מאבדת בת מלך, והזכרנו את זה שמבריאת העולם יש גזרה, יש גזרה שכל אדם ואדם חייב לעבור בימי חייו כל מיני מציאויות ובחינות של ירידות רוחניות, ועד רבה, ולא רק זה, אלא לפעמים יש מצב שהאדם מוצא את עצמו גם נמצא במקומות של תומה מאוד גדולים. אבל אומר אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר יסוד מאוד גדול, הוא אומר אם האדם מתחזק וחוזר בתשובה, מתברר למפרע שכל מה שעבר עליו, כל ימי חייו, הכל זה היה רצון השם, ולא רק רצון השם, אלא הקדוש ברוך הוא שלח אותו לאותו מקום. אם אדם עבר כל מיני חוויות בימי חייו, וכל מיני מצבים שהם לכאורה נגד התורה ולכאורה נגד הקדושה, אבל אם הוא חוזר בתשובה, אם הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר רבי צדוק, זה מגלה שהכל זה היה רצון השם. אז יש כזה רצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה, שאנחנו נצטרך לעבור דרך מקומות לא נעימים ומקומות קשים, וזה נקרא הבית של לבן, ולא רק שאנחנו צריכים לעבור שם, אנחנו רואים יותר מזה. אנחנו רואים שהאימהות הקדושות, לאה, רחל ובלהה וזלפה, שהולידו את עם ישראל, הם לא עברו דרך שם, הם נולדו במקום הזה. זה יותר מאשר לעבור במקום הזה. ושם נולד עם ישראל. למשל, כל השורשים של עם ישראל נולדים בבית של לבן, באותו מקום. גם בנימין שנולד בארץ ישראל, אז חז"ל אומרים, כתוב במדרש, שלמעשה ההיריון היה עוד בבית של לבן. זאת אומרת, הכל מתחיל בעצם מהבית של לבן. אבל זה גזירת הבריאה. זה גזירה, והזכרנו את זה קצת בעבר, שהקדוש ברוך הוא גוזר, יש כזאת גזירה, יש הרבה מה להרחיב בזה, זה לא הנושא שלנו היום, אבל יש הרבה מה להרחיב מה הסיבה של הדבר. אבל אנחנו רואים שעם ישראל צריך לעבור את זה. ואז אחרי 20 שנה, שיעקב אבינו היה בבית של לבן, יעקב אבינו בשנים האחרונות שהוא היה, מי שזוכר, הוא עשה הסכם עם לבן. הוא עשה הסכם עם לבן שהוא יקבל שכר על כל העבודה שלו, והוא יקבל חלק מהצון. איזה צון הוא יקבל? כל צון שנולד, עקודים, נקודים, ברודים, עקודים, נקודים, ברודים, זה סימנים של כתמים על הכבשים. אז יעקב אבינו הסכים עם לבן, כל כבש או עז שנולד עם הסימנים האלה, עם הכתמים האלה שנקראים עקודים, נקודים, ברודים, יהיו שייכים לי וכל השאר לך. לבן הסכים, ואז היה ברכה לא טבעית בהולדה של הצון, ויעקב אבינו התאשר מאוד, כי נולדו לו הרבה מאוד, הרבה מאוד צון שכבשים ועיזים בשעה שהוא היה אצל יעקב אבינו. אומר מדרש רבה, שואל שאלה, מדרש שואל, כמה צון היה ליעקב אבינו? כמה צון היה לו? מאיפה אנחנו יכולים לדעת כמה צון היה ליעקב אבינו? זה היה לפני בערך 3,500 שנה. מאיפה אנחנו יכולים לדעת כמה צון היה ליעקב אבינו? אומר מדרש רבה, שהיה לו 60 ריבו ראשי צון. זאת אומרת, אם היו סופרים את הכבשים של יעקב אבינו, היה לו 60 ריבו. 60 ריבו זה 600,000 כבשים ועיזים היה ליעקב אבינו. ואז עם כל המחנה הגדול הזה, יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזור לארץ כנען, תחזור לאבא שלך, ליצחק ולאמא שלך, לרבקה, תחזור לארץ. ויעקב אבינו לוקח את כל המחנה הגדול הזה, עם הנשים ועם הילדים ועם כל הצון, ומתחיל ללכת לכיוון ארץ ישראל. חרן, איפה זה נמצא חרן היום? היום חרן נמצאת באזור של צפון עיראק, של ימינו. אם אנחנו מסתכלים במפה, זה צפון עיראק של ימינו. ואז הוא עובר, הוא הולך מצפון עיראק, הוא הגיע לארץ דרך סוריה ודרך ירדן, וצריך עכשיו, כדי להיכנס לארץ ישראל, הוא צריך לחצות את נער הירדן. כי נער הירדן, אנחנו יודעים, זה גבול בין ירדן לבין ישראל, אז הוא צריך לחצות את הנער הזה. אבל לפני שהוא מגיע לירדן, הוא היה צריך לעבור עוד נחל אחד. הנחל הזה זה נקרא נחל יבוק. הנחל הזה, עד היום הוא קיים, הנחל הזה, והוא מגיע מכיוון ארץ ירדן, מדינת ירדן, הוא יורד לכיוון הירדן. יעקב אבינו הגיע מעליו, מעל הנחל הזה, וכתוב, והתורה מספרת לנו, שהוא העביר את כל המחנה הגדול שלו, כל הכבשים והעיזים, והאנשים והילדים, את כולם הוא העביר את נחל יבוק, עד שלא נשאר שום דבר מעבר לנחל, ועכשיו עוד הליכה קצרה יחסית, והוא כבר מגיע לירדן ולארץ כנען. אחרי שהוא העביר את כל המחנה הגדול, את נחל יבוק, מספרת לנו התורה, שפתאום יעקב אבינו ראה שהוא שכח פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? שואלים, מה זה היו הפחים הקטנים האלה? המדרש אומר שזה היו שני פחים של שמן. הוא שכח שני פחים של שמן. יעקב אבינו ראה את זה אחרי שהוא העביר את כולם, וכבר היה לילה, פתאום הוא ראה שהוא שכח שני פחים של שמן. ואז אומר המדרש, שיעקב אבינו חזר בחזרה להביא את הפחים. הוא עבר בחזרה את נחל יבוק, ולהביא את הפחים של שמן, ועל זה התורה אומרת, על זה התורה מספרת לנו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וזה המאבק הידוע שרש"י כבר מביא את דברי חז"ל, מי זה היה אותו אדם שנאבק עם יעקב אבינו כל הלילה, היה מאבק כל הלילה. אומר המדרש, אומרים חז"ל, זה כתוב בהרבה מקומות, אומרים חז"ל, שהאיש הזה שהתורה אומרת שנאבק עם יעקב אבינו, זה היה שרו של עשיו, זה הסמך מהם בעצמו. כל הלילה היה ליעקב אבינו מאבק. כמובן שהמאבק הוא מאבק רוחני, וצריכים ללמוד את עומק הדבר, מה זה נקרא שמלאך נאבק עם איש. ודאי שזה, צריך לדעת, זה לא היה עכשיו איזשהו קרב אגרוף, או שהם יחום בשיטות לוחמה יפניות, איך, מי יודע יותר טוב לתת מכות. אלא הכוונה שהמלאך נאבק עם יעקב אבינו כל הלילה במאבק רוחני מאוד גדול. פה מתעוררת השאלה, מי הרשה ליעקב אבינו, מי התיר ליעקב אבינו להסתכן וללכת לבדו בלילה, שיש, שהחזל אומרים שתלמיד חכם אסור לו ללכת לבדו בלילה, אין הכוונה ברחובות שלנו, צריך לדעת, הכוונה רק במדבריות, במקומות מאוד שוממים, אז אסור היה ליעקב אבינו לעבור את נחל יבוק. אז הרש"י מיד מסביר לנו, מדוע יעקב אבינו עבר את נחל יבוק? משום שחביב ממונם של צדיקים עליהם. והצדיקים מעריכים ומכבדים את הממון שלהם, כדי שיהיה להם ממון שלא יצטרכו להתבטל, להתעסק בפרנסה ויוכלו לעסוק בתורה ותפילה. לכן חביב ממונם של צדיקים עליהם. אבל פה אנחנו מתעוררת מיד שאלה, על רש"י הזה מיד מתעוררת שאלה. מה יעקב אבינו שכח והלך להביא? הוא שכח שני פחי שמן קטנים. אז השתי פחי שמן קטנים, כמה שווים שתי פחי שמן קטנים? כמה כבר יכולים להיות שווים? אם נעשה את זה בחשבון שלנו, לכל היותר כמה שקלים. היום בקבוק שמן עולה ב-20-25 שקל. אז כמה כבר יכולים להיות שני פחי שמן שווים? ואם נגיד, בסדר, יעקב אבינו אולי אני, אז הוא מדגדג בכל דבר ודבר. אבל הרי לפני רגע למדנו שרק כבשים ועיזים היו לו 60 ריבו, 600 אלף כבשים ועיזים. בוודאי שזה בשביל יעקב אבינו, זה בכלל לא, זה שום דבר. זה כמה שקלים ויש לו מיליונים. הוא עשיר גדול מאוד. אז רש"י אומר, חביב ממונם של צדיקים עליהם, לכן הוא חזר. אנחנו מבינים, חביב ממונם. אבל מותר ליעקב אבינו היה להסתכן, להיכנס לסכנה הזאת בשביל כמה שקלים בשעה שיש לו מיליונים. וזה באמת שאלה גדולה מאוד. מה רש"י מתכוון? אבל התשובה היא לא פשוטה. התשובה למה יעקב אבינו חזר היא לא פשוטה, אלא צריך לדעת. התורה שלנו, זה תורה שלנו, רבנו, רבי נחמן אומר שהתורה היא התגליה והתקסיה. למעשה זה, לא, רבנו לא הראשון שאומר את זה, זה כבר כתוב בזוהר הקדוש. כל התורה יש נגלה, אבל יש גם סוד. וכדי להבין מה זה הסוד של הפחים הקטנים, אנחנו נגיד הקדמה קצרה. אמרנו קודם, מה הסיבה שיעקב אבינו הלך לחרן? ולמה הקדוש ברוך הוא סובב סיבות שהוא צריך להתחתן בחרן ולהוליד את הבנים ואת השבטים, שזה הבנים של יעקב אבינו, ולמה לאה ורחל צריכות להיוולד דווקא בבית הזה של לבן. כתוב, אומר רבנו ארי הקדוש, שבאמת יש בזה סוד מאוד גדול. הסוד הזה, להבין אותו לעומק, זה קשור לחטא אדם הראשון. שאדם, בשעה שהאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת טוב ורע, מסביר רבנו ארי הקדוש בכמה מקומות, בשער הגלגולים ובעוד כמה ספרים, אז הוא מסביר שכל הנשמות, כל נשמות ישראל, זה נקרא שנפלו לקליפות. מה הכוונה? עכשיו, מחטא אדם הראשון עד הגאולה, זה לכל היותר יהיה 6,000 שנה. אנחנו מקווים שזה יהיה לפני ה-6,000 שנה. אנחנו מקווים שבעזרת השם, בסוף השיעור, אנחנו כבר נשמע את התקיעה של השופר, ומפה נלך דרך זה, נתיבי הילון, כביש מספר 1, ישר לירושלים, והלילה כבר נתפלל, להגיד תיקון, לא, אולי לא נצטרך להגיד תיקון חצות, להגיד כבר, תיקון הכללי, להגיד תיקון הכללי בבית המקדש, ועוד שעה, בעזרת השם, עוד שעתיים, הכל יהיה בדרך נס. אז אבל אומר רבנו ארי הקדוש שבגלל חטא אדם הראשון, וזה נושא מאוד עמוק וזה סוד מאוד גדול, כל הנשמות נפלו, זה נקרא שהם נפלו לבין הקליפות. מה הכוונה? הכוונה, אף על פי, אנחנו מסבירים את ההסבר הכי פשוט, כמובן שיש בזה העומקים גדולים מאוד, כל נשמה ונשמה לפי הבחינה שלה מתלבש ביצר הרע, מה שאנחנו מכירים בעצמנו. מי שרוצה לדעת מה הכוונה שבחטא אדם הראשון נפלו הנשמות לקליפות, אז כל אחד יכול להסתכל על עצמו, לזכור מה עבר עליו בשבוע האחרון, אז הוא מבין את הסוד של רבנו ארי הקדוש. וכל המיני יצר רע שלנו יש, זה נקרא הנפילה. והתפקיד שלנו, התיקון של העולם זה, שאנחנו נתקן את עצמנו. מה הכוונה לתקן את עצמנו? נרחיק, נרחיק מעצמנו את היצר הרע, ונזכה להידבק בטוב. וכולנו יודעים, בפרט בדור הזה, כולנו יודעים שהמלחמה הזאת היא מלחמה עצומה ונוראית. זה כל אדם, כל אדם, יש לו ברוך השם יצר טוב מאוד מאוד גדול, אבל כנגד זה גם יש לו יצר רע לא פשוט, והמלחמה היא מאוד מאוד גדולה. הצדיקים הגדולים, מתקופת האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, וכל הצדיקים הגדולים שהיה לעם ישראל במשך הדורות, משה רבנו, ואחר כך ישוע בן נון, ואחר כך דוד המלך, ושאר המלכים, עד תקופת הנביאים, ואחר כך תקופת התנאים, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, ועד תקופתנו, אחר כך היה רבנו הארי הקדוש, והבעל שם טוב, והרמח"ל, עד רבנו רבי נחמן, יש להם עניין אחד, שהם באים לעולם, יש להם עניין אחד. הם רואים את האמת, אנחנו לא רואים את האמת, אנחנו מבולבלים, אבל הם לא מבולבלים. והם רואים שכל עניין העולם הזה הוא עניין אחד, לחזור בתשובה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. כי ברגע שתתגלה מלכות השם, יתגלה כזה טוב בעולם, שאנחנו לא יודעים את זה, כי אנחנו עדיין מבולבלים במלחמות היצר הטוב והיצר הרע. אבל הצדיקים הגדולים, שהם כבר זכו לעלות ולהתעלות מעל בחינת היצר הרע, הם ראו מה משמעות הדבר, שהקדוש ברוך הוא יתגלה ותתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם כפי שיהיה בגאולה. כי העולם יתעלה לכזאת מציאות כל כך טובה, וכאלה תענוגים וכזה עושר ושמחה, שאנחנו לא יודעים, לצערנו זה ההסתרה שאנחנו נמצאים בתוכה, אנחנו לא יודעים לאיזה בחינה, כי אם היינו יודעים לאיזה בחינה העולם יעלה ברגע שתהיה גאולה, יומם ולילה, כל היום רק היינו מתפללים לקדוש ברוך הוא, תביא את המשיח, תגאל אותנו כבר. מה שאנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו לא חיים את המציאות הזאת, אנחנו לא מרגישים את זה, וזה לא עומד מול העיניים שלנו. אבל הצדיקים הגדולים, מהאבות הקדושים, כל העניין שלהם היה דבר אחד, להביא את הגאולה. כי הם ראו כבר מה יהיה כשהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל. ולמעשה הגאולה לא תהיה רק לעם ישראל, הגאולה תהיה לכל העולם, לכל הבריאה. אנחנו אומרים בתהילים, ידעו חעמים, אלוהים ידעו חעמים כולם. אדרבה, זה כתוב, יש מדרש שאומר, שבשעה שתהיה הגאולה, יבואו הגויים אלינו בטענה ויגידו, הרי הכל היה תלוי בכם, למה עיכבתם את זה עד עכשיו? תראו כמה צער אנחנו סבלנו, אז מה אנחנו נגיד להם? אנחנו נגיד להם, אתם הפרעתם לנו. אז הם יגידו, מה הפרענו לכם? הייתם צריכים להתגבר על היצר הרע. זה המלחמה שלכם, אז יהיה ויכוח. נראה מי יהיה צודק, נראה מי ינצח בוויכוח שיהיה לעתיד לבוא. אבל עד אז, סליחה? כן. כי הגויים, אין סיבה שלא יהיה להם טוב. יש גויים שהם רשעים גמורים, אז אין להם חלק בגאולה. זה מה שנקרא בחינה של עמלק, שאנחנו גם לא יודעים מי. אנחנו לא יודעים היום, אנחנו לא יודעים מי זה. זאת, על אחד אנחנו יכולים להגיד ודאי שהוא עמלקי. אחמד ניג'אן הוא ודאי עמלקי. זה היה לנו ספק. אבל חוץ ממנו, אנחנו לא יודעים מי הגויים. הגויים שהם לא רשעים גמורים, באמת אין שום סיבה למה שלא יזכו לגאולה. לא כולם רשעים, לא כולם רעים. אדרבה, יש אפילו חסידי אומות העולם. לכן גם כתוב בתהילים, ידעו חעמים, אלוהים ידעו חעמים כולם. גם הגויים ידעו אז לקדוש ברוך הוא, גם הם יבואו לבית המקדש. כי בעצם האור, לכן ישראל כתוב אור לגויים. כל אומות העולם יכירו את המלכות של השם, וגם הם יתעלו בזמן הגאולה. ואנחנו נהיה, עם ישראל יהיה בבחינת גוי קדוש, כהנים לשם. מה הכוונה כהנים? אנחנו בעצם נגלה לכל העולם את דרכנו יתגלה מלכות השם. אנחנו כיום לא רואים את זה, לא מרגישים את זה, את הדבר הזה. אבל הצדיקים הגדולים שהם כן ראו את זה, לא היה להם שום טעם בחיים אם הם לא פועלים לקרב בעצם את מציאות הגאולה. וכמו שאדם יודע שיש דבר כל כך טוב שצריך לקרות, ובינתיים זה עדיין לא קורה, אז כל החיים שלו ימסור את הנפש בשביל שהדבר הטוב הזה יקרה. וזה היה העבודה של כל הצדיקים. תמיד שאנחנו קוראים סיפורים על האבות, על דוד המלך, מה דוד המלך? שהוא ידע את החלק שלו, דוד המלך ידע מה התיקון שלו, כי היה לו כמובן תיקון מאוד חשוב בזה. אז מה הוא אומר, הוא כותב את זה בתהילים, אם אתן שינה לעיניי ותנומה לאפפיי, עד אמצא מקום לאוויר יעקב. יעקב, דוד המלך לא רצה לגור בבית של אבן, כל עוד לא נבנה בית המקדש. הוא אמר, אין מקום לשכינה. לקדוש ברוך הוא, לשרות שכינתו, אני לא רוצה. לכן הוא הקים לעצמו בית מעצי הרזים. הוא גר בשריפה, דוד המלך. לא, הוא לא רצה לגור בארמון שלו, היה בעצם עצים, לא מאבנים. הוא אומר, הוא מספר לנו בתהילים, למה? מה הסיבה? אחר כך, בעזרת השם, כל פעם אנחנו קצת נספר, כי זה כל הסיפור של כל הצדיקים זה היה זה. רבי שמעון בר יוחאי שלח למערה וסבל צער ואיסורים נוראים, זה הכל היה בשביל לקרב את הגאולה. הוא גילה את הזוהר הקדוש, והזוהר הקדוש זה אחד המפתחות הגדולים לקירוב הגאולה. לכן שיצא הזוהר הקדוש לעולם, רבי שמעון בר יוחאי בעצמו אמר, בהי חיבורה, בחיבור הזה, הכוונה בזוהר הקדוש, איפקון מגלותה, יצאו מהגלות, תבוא הגאולה. רבי שמעון כבר ידע שבזכות מה שהוא גילה, שזה הזוהר הקדוש, אז על ידי זה תיעשה הגאולה. זה יהיה אחד מהמפתחות הגדולים לקירוב הגאולה, הזוהר הקדוש. אז זה דוגמאות על הצדיקים שמסרו את הנפש. כן, לא ניכנס לכרגע, אני אגיד משהו. יש, הנושא הזה הוא כל כך רחב ועמוק, אנחנו יכולים מיד להסתעף לכל מיני כיוונים. כן, בדיוק. אז אנחנו רוצים להגיע לנקודה שקשורה לימים האלה. לכן, לא נסתה כרגע לשאלות חשובות מצד עצמם, אבל לא קשורות למהלך העיקרי. אבל הצדיקים האלה, הם רואים עוד דבר. אמרנו שהם, כל העניין שלהם זה לגלות את מלכות השם ולהביא את הגאולה לכל העולם. אבל כשהם רואים את זה, הם רואים עוד דברים בזה. מה אחד הדברים היסודיים ביותר שהם רואים? הם רואים שהמפתח לגאולה, שהקדוש ברוך הוא יגל את כל העולם ויגלה את המלכות שלו, זה על ידי שאנחנו נזכה לחזור בתשובה ולהתקרב אליו. אנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו מצד עצמנו נתעורר ונבקש ממנו, תבוא ותיגל אותנו. ואז, ולכן הם עושים, מוסרים את הנפש עבור כל יהודי ויהודי. צריך לדעת, אנחנו מצד עצמנו, בגלל שעדיין אנחנו בתוך יצר הרע, אז אצלנו יש כזה דבר, שיש אנשים שמוצאים חן בינינו, ויש אנשים שלא מוצאים חן בינינו. אנחנו מצד עצמנו, תלוי כל אחד לפי בחינתו, 20-30% מעם ישראל היינו מבטרים עליהם. בסדר, אז הם לא היו בגאולה, לא נורא. העיקר שיהיה משיח. אנשים שודדים, רוצחים, מתנהגים כל כך לא יפה, לא נורא שלא יזכו לגאולה. זה אנחנו. אבל הצדיקים, הם בכלל לא רואים, לא מסתכלים ככה על בני אדם. הם בכלל לא ככה מסתכלים על החיים ועל המציאות. מדוע? כי הם רואים את גודל הנשמה של כל יהודי ויהודי. שהיה יהודי שלכאורה בעיניים שלנו נראה הכי גרוע בעולם, אבל הצדיק לא רואה את מה שאנחנו רואים. הצדיק רואה פה את גודל הנשמה ואת גודל החשיבות של היהודי הכי גרוע בעולם. ולכותב מרן אומר רבי נחמן מברסלב, שמשה רבנו היה מרגיש כזה אהבה וכזה חיבור ליהודי הכי גרוע כמו של הצדיק הכי גדול בדור שלו. זה הבחינה הזאת למעשה, להרגיש אהבה לכל יהודי, זה נקרא לקבל את המידות של הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, כמו שהוא אוהב את הצדיק הכי גדול, ככה אוהב גם את הרשע הכי גדול. אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל. לכן הצדיקים מוסרים את הנפש לקרב כל יהודי לקדוש ברוך הוא. זה לא רק לקרב את מי שמוצא חן ביניהם. זה לא, אנחנו למשל, אם מישהו מתנהג יפה, אז אנחנו אוהבים אותו, מחבבים אותו, נהיה מוכנים לעזור לו. אם מישהו מתנהג לא יפה, אז אתה יודע, יותר טוב שהוא לא יהיה בגאולה. הוא רק יפריע, הוא יפריע למשיח, אני יודע, אולי הוא יעשה לו בעיות איך שהוא מתנהג. אז אנחנו מוכנים לוותר עליו. אז זה אנחנו, אבל זה לא הצדיקים. הצדיקים רואים עניין אחר לגמרי. כי לפעמים, יש בזה כלל מאוד גדול. לפעמים, אדם בעולם הזה נראה מאוד מחוספס, הוא נראה שהוא מתנהג לא יפה, הוא באמת מתנהג לא יפה, באמת עושה גם אולי דברים לא יפים. יש לו איזה ארגון פשע, מוכר סמים וכן הלאה וכן הלאה. אבל צריך לדעת, זה נקרא רק הלבושים של הנשמה. זה לא הנשמה שלו באמת. הנשמה שמסתתרת בתוכו, זה אור, רבנו כותב את זה בכמה מקומות. זה כזה נשמה קדושה ותאורה של כל יהודי, שכל מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה רק הלבושים, והצדיקים רואים את הנשמה ואנחנו רואים את הלבושים. לכן אנחנו כועסים ומקפידים במקום שהם אוהבים ומרחמים. אז אחד הבחינות, קצת הזכרנו את זה בעבר, את הדבר הזה, שיהושע בן נון, שהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא היה המלך, היה המנהיג של עם ישראל. אז כתוב שהוא התחתן, עם מי הוא התחתן, יהושע בן נון? כידוע, הגמרא מספרת, עם רחב. עם רחב, מי זאת הייתה רחב? רחב, בעיניים שלנו, מי זאת הייתה רחב? בעיניים שלנו רחב, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, כל ה-40 שנה שעם ישראל היה במדבר, רחב הייתה פרוצה מספר אחד בעולם, הייתה גויה, פרוצה גויה. עכשיו, מה ליהושע בן נון? שכל השנים האלה הוא היה, והוא נער לא ימוש מפתח האוהל, הוא לא עזב את הידיים של משה רבנו, הקדושה הכי גבוהה בעולם, כל ה-40 שנה, אז השידוך שלו נמצאת במקום הזה. אז אמרתי לפני כמה זמן שאני רוצה לראות איזה שטחן או שטחנית אחת בכל כדור הארץ שיציע כזה שידוך. איזה שטחן או שטחנית יציעו כזה שידוך, סוקלים אותו באבנים, יורים בו, מה אתה השתגעת? למי אתה מביא? לצדיק הכי גדול אתה מביא כזה? רגע, היא חוזרת בתשובה? בסדר, שתחזור בתשובה, אנחנו לא אומרים לה לא, אבל מה קשור לחתן אותה עם ישוע בן נון? השבוע מישהו הראה לי, כתוב בספר שער הגלגולים, דבר פלא, אומר רבנו הארי, רבנו אומר הארי, כאומר, אני אשתדל לדייק את הלשון שלו, אומר, ואין לשער את גודל הקדושה העצומה שהייתה לרחב. איזה נשמה היא הייתה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שרבנו הארי, שידע את כל הסודות ואת כל הנשמות, בא ומעיד לנו שרחב הייתה נשמה קדושה ועצומה מאוד מאוד, ככה לשון שלו בשער הגלגולים, בעולם הזה 40 שנה היא פרוצה מספר אחד, איך זה מסתדר הדבר הזה? אבל כל זה, למה זה קשור? למה שאמרנו בהתחלה, שהנשמות יורדות אל תוך הלא טוב. יש גזרה מחטא אדם הראשון, שהנשמות ירדו לתוך הלא טוב. והצדיקים, זה כך אומר רבנו אריה הקדוש. כן, כן. כן. רבנו אריה אומר, באמת, מי ראה מי זאת רחב באמת? רק יהושע בן נון ראה מי זאת רחב באמת. מה? לא, חס ושלום. אבל לא ניכנס, לא, זה לא היה עונש שלו. לא, 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 זה לא היה עונש שלו, חס ושלום. זה הייתה השידוך שלו, רחב הייתה השידוך שלו, זה לא היה עונש שלו. הוא נהנה של משהו אחר לגמרי, וזה לא קשור לזה. הוא נהנה שלא היו לו בנים. זה משהו אחר. היה לו בנות רק. אבל היו לו בנות גם צדיקות גדולות. אבל זה לא, שוב, לא, לא זה. לא נסתה לזה. אז הנקודה היא, אז זה הצדיק, דווקא יהושע בן נון רואה את גודל המעלה של רחב. הזכרנו מה שרבנו אריה הקדוש אומר, שבכיוון שלרחב נולדו רק בנות, היא הייתה צריכה לבוא בגלגול. ואומר רבנו אריה הקדוש בשאר הגלגולים, מי זאת, היא באה למעשה בשני גלגולים, אבל הגלגול שהשלימה את כל התיקון שלה, היא הייתה חנה אמו של שמואל הנביא. כל התפילה שאנחנו לומדים, כל הלכות תפילה שלומדים מחנה, אז כשהיא הודתה לקדוש ברוך הוא, אז זה שנולד שמואל, אז זו ההודעה, התודה של רחב, של חנה, אז היא אומרת בתוך זה, רחב פי על אויביי. אז אומר פה הרי הקדוש, פה רמזה חנה, שבגלגול הקודם היא הייתה רחב. אבל, אז אנחנו נחזור לעניין שלנו, שהצדיק רואה, אנחנו היינו רואים, אם אנחנו מסתכלים, מה רואים אצל רחב? והוא רחום מכפר עוון, השם מרחם, פרוצה מספר אחד בעולם, עשתה תשובה, בסדר, בואו נעזור לה, לחזור בתשובה. אבל להתחתן איתה, מי היה מעלה בדעתו להתחתן עם, לחתן אותה? יהושע בן נון רואה את הפנימיות. הצדיק רואה תמיד את הפנימיות. רואה את הפנימיות של הנשמות. לכן הוא מוסר את הנפש לעזור לכל יהודי, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה. זה תמיד העבודה של הצדיקים הגדולים. העבודה שלהם, העבודה של הצדיקים, יש בה שתי בחינות כלליות. כשהם עוזרים לנו, שהצדיקים עוזרים לנו, יש בזה שתי בחינות. בחינה אחת נסתרת. הכוונה, הם נלחמים, הם עושים עבודה רוחנית. עבודה רוחנית נסתרת, שאנחנו לא מכירים אותה, אנחנו בכלל לא יודעים. זה בינם לבין הקדוש ברוך הוא. הם פועלים בכוונות, בתפילות, בייחודים עליונים, והם פועלים רחמים עלינו שאנחנו נחזור בתשובה. זה בחינה אחת. הבחינה השנייה, הם מגלים לנו תורה ועצות ודרך ששייכים לנו. בהמשך קצת נרחיב בזה. ששייכים לנו איך אנחנו הם נותנים לנו כלים, הם נותנים לנו עצות שאנחנו אוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי התורה והעצות שהם מגלים לנו. כל מה שאמרנו עכשיו למעשה זה הקדמה. הרי שאלנו שאלה. השאלה הייתה מה זה הפכים הקטנים? נכון? השאלה הייתה מה הפכים הקטנים? ועוד שאלה בתוך זה, מה הסיבה שיעקב אבינו היה צריך לרדת לחרן כדי להוליד את עם ישראל? מדוע עם ישראל צריך לקרוא ללבן? שהזוהר הקדוש אומר שאין לשער את גודל התאומה שלו, הזוהר הקדוש אומר, אז אנחנו צריכים לקרוא ללבן סבא, סבא שלנו. רצה לעקור את הכל, רצה להשמיד אותנו, ואנחנו צריכים לקרוא לו סבא. אז השאלה לא על יעקב ולא על לבן, השאלה על הקדוש ברוך הוא. למה הוא מסובב כאלה סיבות? אנחנו היינו בוחרים ללאה ורחל, שיהיה להם אבא קצת יותר, בסדר, לא הצדיק הכי גדול, אבל קצת אדם יותר ישר. אבל עומק הדבר, זה מה שמסביר רבנו אריה הקדוש. אומר עומק הדבר, יעקב אבינו הלך לחרן כדי להוציא את נשמות ישראל מבין הקליפות. זו הייתה העבודה. מחטא אדם הראשון, כל נשמה ונשמה נפלה לבחינות של יצר הרע. זה דברים מאוד נסתרים, אנחנו אומרים את זה מאוד בקיצור. והצדיקים עוזרים לנו. כל ההליכה של יעקב אבינו לחרן, זה היה על מנת להוציא את נשמות ישראל מבין הקליפות. וזה נעשה בכמה שלבים. השלב הראשון, קודם כל את מי הוציא, בעצם, מי בעצם הראשונים או הראשונות שהוציא אותם, קודם כל את לאה ורחל ובלהה וזלפה. עצם העובדה שהוא התחתן איתם, אז אנחנו יודעים שבחורה לפני החתונה איפה היא נמצאת? בבית אביה. אחרי שהיא מתחתנת, היא נמצאת בבית בעלה. בית אביה זה לבן, בית בעלה זה יעקב. זה היציאה הראשונה. כך הוא מתחיל להוציא את נשמות ישראל מבין הקליפות. שהוא הוציא את האימהות הקדושות, הוציא אותה מהבית של לבן, והקים בעצם את בית ישראל. כל עם ישראל נולד בעצם מהחתונות האלה, מהחתונה שהוא עשה עם האימהות. זה שלב ראשון. שלב שני, יש, כתוב בספרים הקדושים, בזוהר ובספרי המקובלים, מסיבות שונות שהן מוסברות בקבלה ובחסידות, שהשורשים של עם ישראל הם 12. עם ישראל זה 12 שבטים, אז יוצא למעשה 12 נתיבים, כל אדם יש לו את הנתיב שלו, את המקום שלו, את הדרך שלו, באחד מן השבטים. יש כאלה שהם מראובן, משימון, מלוי, יהודה וכן הלאה. כמו שאנחנו רואים, כהנים ולוויים, זה משבט לוי. וצאצאי דוד המלך, זה משבט יהודה וכן הלאה. כל אדם יש לו בעצם חלק באחד מ-12 השבטים. לכן השבטים עצמם, ראובן עצמו, שמעון, יהודה, הם השורשים של כלל ישראל. יעקב אבינו בשעה שהוא התחתן עם לאה ורחל, בלהה וזלפה, בהולדה שהוא הוליד, הוא הוציא את הנשמות האלה ממקומות לא טובים, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שהוא הוליד אותם כבנים שלו, למעשה הוא התחיל לתקן את השבטים, את ראובן, שמעון, לוי ויהודה, והשאר הוא התחיל לעסוק בתיקונם. ולכן יעקב אבינו בעצמו הוליד את ה-12 השורשים הכלליים של כל ישראל, שזה השבטים הקדושים. אבל יעקב אבינו אמרנו, הצדיק דואג לכולם. השלב ב', זה היה השלב הראשון. מה זה השלב ב'? שלב ב', אז אמרנו קודם, סיפרנו קודם, שיעקב אבינו היה לו ברכה מיוחדת, אחרי שהוא סיכם עם לבן, על השכר שלו, והשכר יהיה הצון, עקודים, נקודים, ברודים, אז היה לו ברכה מיוחדת בהולדה של הצון, ונולדו לו 60 ריבו של כבשים ועיזים. 60 ריבו זה 600,000. המספר הזה, כמו שהזכרנו בשם המדרש, המספר הזה קצת מוכר לנו. זה מספר יוצא מצרים. כתוב בספרי המקובלים דבר נורא מאוד. שכל נשמות ישראל שיצאו אחר כך, כמה דורות אחרי זה ממצרים, הם היו מגולגלים בכבשים של יעקב אבינו. התחלת התיקון של נשמות ישראל היה להיות הכבשים של יעקב אבינו. מכאן אנחנו רואים יסוד. כן, זה גם אפילו, כמו שהוא צודק, אפילו לדומם. אבל להתגלגל להיות כבש של יעקב אבינו זה זכות. לא, עכשיו כבר לא, עכשיו זה היה בעבר. עכשיו לא צריך לדאוג, עכשיו לא מתגלגלים לכבשים. עכשיו כבר לא צריך יותר להתגלגל, עכשיו כל הנשמות, מפה הולכות ישר לגן עדן. לא צריך, זה הכל רק מה היה בעבר. לא צריך לחשוש היום. אז הכבשים של יעקב אבינו, זה היה התחלת התיקון של נשמות ישראל. היה אחד הצדיקים הגדולים, קראו לו הישמח משה, וממנו יצא חסידות סאטמר. הוא היה למעשה השורש, אבי חסידות סאטמר. אז הוא כותב בהקדמה לאחד הספרים שלו, הוא מספר, זה סיפור שהוא בעצמו מספר, הוא היה צדיק מאוד גדול, הוא מספר שיראו לו משמיים את כל הגלגולים שהוא היה בעולם הזה. הוא מספר שיראו לו, והוא זכר את זה, שהוא היה כבש אצל יעקב אבינו. ואומר, ככה כותב הישמח משה, אומר הישמח משה, שהוא זוכר את המכה שיעקב אבינו נתן לו על הגב, שהוא היה כבש שלו. לא שירביץ לו מכות, הוא היה מעשר, יעקב אבינו הפריש מעשר מהצון, והוא יצא עשירי, הוא היה מעשר, והרי הדרך היא שמסמנים את המעשר, כל כבש עשירי מסמנים אותו, נותנים לו מכה על הגב, ועושים סימן בזה. אז הוא אומר, סיפר הישמח משה שהוא זוכר את המכה שהוא קיבל מיעקב אבינו, כי הוא היה מהמעשר, מהכבשים, מהמעשרות של יעקב אבינו. אז שמעתי כך, זה אני לא יודע אם זה מדויק, אבל כך שמעתי, שכל מי שזכה להיות מהמעשרות של יעקב אבינו, בגלגול אחרי זה הוא כבר היה צדיק מאוד גדול. כי זו הייתה זכות מאוד גדולה להיות מהמעשרות, מהכבשים של המעשר של יעקב אבינו. אז ההתחלה של התיקון של עם ישראל היה שהיו כבשים אצל יעקב אבינו. אמרנו מפה רואים שאם אדם רוצה להיות בן אדם, הוא צריך להיות כבש אצל הצדיק. זו ההתחלה. לכן, אם אדם, מי שנוסע לאומן, אז אם הוא יכול, אם הוא לא מתבייש, מי שעשה את זה. אז פעם אור החיים הקדוש עשה את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי. כשהוא הגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אז הוא ירד על ארבע ועשה, הוא אמר, בהמה הגיע למקום הקודש. זה הענווה של אור החיים הקדוש. אז מי שנוסע לאומן, או לרבי שמעון, או ליוסף הצדיק, אם הוא יכול, שירד על ארבע ויעשה מה, 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 ויגיד לצדיק, הכבש הגיע. תתחיל לעסוק בתיקוני, תתחיל לעשות אותי בן אדם. אז הצדיק עושה אותנו בני אדם. אבל כדי לזכות להיות בן אדם, צריך להיות כבש אצל הצדיק. אז זה היה הדרים של יעקב אבינו. ואחר כך, רגע, אנחנו באמצע, אנחנו עדיין באמצע, עוד לא גמרנו. ואז עכשיו אנחנו חוזרים למעשה, לעניין של המעבר יבוק, והפחים, שני הפחים שיעקב אבינו שכח במעבר יבוק, וחזר לקחת אותם, ועל זה נאמר, ואהבה כשמוע עולות השחר. אומר רבנו אריה הקדוש, בספר שנקרא ספר הליקוטים, על הפרשה, על פרשת וישלח, זה אומר כך, שבפחים האלה היו הנשמות הכי קשות והכי נידחות לתיקון. שהם לא יכלו, אפילו לא יכלו להיות הכבשים של יעקב אבינו. והם היו בסוד הפחים הקטנים. ויעקב אבינו, שראה את זה, אז הוא אמר שהוא לא מוכן לוותר. כך אומר רבנו אריה הקדוש, שהוא לא מוכן לוותר על שום נשמה ועל אף יהודי בעולם, וחזר להביא את הנשמות, את הפחים הקטנים שבעצם בסוד שלהם כלולות הנשמות הנידחות ביותר, והלך לשם, עבר את מעבר יבוק, כדי להביא את הנשמות הנידחות ביותר. אומר רבנו הרי הקדוש, הסמך מהם אמר, גם את זה אתה רוצה לקחת ממני, גם את הנשמות האלה, את הכל לקחת ממני, את רעלה ורחל לקחת, את השישים ריבו לקחת, אתה רוצה לקחת ממני גם את הנשמות האלה, ועל זה הסיבה, ויאבק איש עמו עד עולות השחר. אומר, זה אני אבק איתך את המלחמה הכי גדולה. הנשמות האלה, שהם בסוד הפח שמן, מי זה הנשמות האלה? הנשמות האלה זה נשמות שהתיקון שלהם הוא מאוד מאוד קשה. מדוע הוא קשה? לא בגלל שהן נשמות שליליות או לא טובות, אלא מכיוון שבגלל סוד חטא אדם הראשון, וזה סודות מאוד גדולים. פעם אחרת, בלי נדר, אם יזכה אותם לשם, נדבר על זה. אבל זה סוד מאוד גדול, שבחטא אדם הראשון היו נשמות שנפלו עמוק מאוד, לא מצד פחיתות מעלה, לא היה שהן פחותות ערך, הפוך, כתוב שהנשמות האלה הן כמו שאצל רחב, נשמות מאוד מאוד גדולות, מאוד קדושות, אבל הן נפלו לניסיונות ולמצויות של יצרה מאוד מאוד גדול. והצדיקים הגדולים, וזה מתחיל מיעקב אבינו, שהם רוצים לעזור לכל יהודי לחזור בתשובה, על הנשמות האלה מוסרים את הנפש. הם יודעים שהגאולה לא תהיה עד שהנשמות האלה לא יחזרו בתשובה, ויגיעו לתיקון שלהם. אז אומר רבנו ארי, וזה מביא את זה גם הרמח"ל, בספר שנקרא מאמר הגאולה ועוד ספרים, אומרים, ועיקר רוב הנשמות האלה שהיו בסוד פח השמן, שזה הנשמות הקשות לתיקון, זה רובם באים בדור האחרון. למעשה, אם אנחנו רוצים להכיר אותם, אז כל אחד יכול להסתכל בתעודת זהות שלו, זה אנחנו בעצמנו. הנשמות האלה של הפח שמן, של יעקב אבינו. אז זה העבודה, זה העבודה הגדולה של הצדיק. להילחם על הנשמות, על הנשמות האלה שהן הכי קשות לתיקון. לאחר מכן, במשך כל הדורות, כשאנחנו רואים שצדיקים גדולים מאוד, נלחמים מאוד, מלחמות גדולות, ועושים מסירות נפש עבור עם ישראל, הם עושים את זה עבור כלל ישראל. אבל עיקר המסירות נפש זה עבור הנשמות האלה. שזה למעשה עיקרם, כך אומר הרמח"ל, במאמר הגאולה, עיקרם באים בדור האחרון לקבל את התיקון שלהם. ואנחנו רואים את זה, זה המסירות נפש של דוד המלך, ואחר כך של רבי עקיבא. רבנו אריה הקדוש אומר שרבי עקיבא עבר פטירה מאוד קשה, כידוע, הרומאים הוציאו אותו להורג בהריגה קשה מאוד, אבל כל זה היה שהוא בעצמו רצה את זה כדי לעזור לנו, על ידי ההריגה שלו, לעזור לנו להגיע לתיקון שלנו. ואחר כך המשיך את זה תלמידו, רבי שמעון בר יוחאי, שקיבל על עצמו איסורים מאוד גדולים, ואיסורי המערה, ש-13 שנה הוא למד תורה, אז הגמרא מספרת איך הוא למד תורה. הוא והבן שלו רבי לזר התכסו בתוך חול, הם הורידו את הבגדים כי הם ידעו שאם הם לא ישמרו על הבגדים, אז לא יהיה להם בגדים. אז הם הורידו את הבגדים, ו-13 שנה, מהבוקר עד הערב, אומרת הגמרא, הם התכסו בתוך חול וככה הם למדו תורה. מה זה התכסו בתוך חול? הם פשוט חפרו בורות, וכמו שילדים משחקים בים, מכסים את עצמם בחול. רבי שמעון ורבי אלעזר, 13 שנה ככה ישבו ולמדו תורה. אז הגמרא מספרת שאחר כך רבי פנחס בן יאיר, שהיה חותנו של רבי שמעון, ראה אותו, התחיל לשקוט. אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. הוא ראה איזה פצעים נוראים היו על הגוף של רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא התחיל לפקוט. אז רבי שמעון אמר לו, אוי לי אם לא היית רואה אותי בכך. אמר לו, אשריך שראית אותי בכך. והצדיק מקבל על עצמו איסורים, כל האיסורים שהוא קיבל, זה הכל היה בשביל לעזור ולתקן את כלל עם ישראל. וזה עובר מדור לדור, שהצדיקים נלחמים על הנשמות האלה. והרבנו בעצמו, רבי נחמן מברסלב מספר, בספר חיי מוהר"ן, אז הוא היה חי, בסך הכל רבנו חי 39 שנה, אבל בשנים האלה, אצלנו זה 39 שנים, אבל מה שהוא עשה בשנים האלה, אנחנו צריכים לחיות עוד בערך, אנחנו צריכים שיוסיפו לנו עוד 500 שנה לחיות, כדי שנוכל לעשות את מה שהוא עשה בשנים האלה, כי הוא היה מהנשמות של הצדיקים, שכל עניינם לבוא לעזור לנשמות ישראל. והוא מעיד בעצמו, שהוא סבל צער ואיסורים עצומים ונוראים, רבי נחמן, וכל זה שהוא סבל, זה לא סבל את זה בגלל שהוא צריך את זה, אלא הכל זה היה בשביל לעזור לנו, על ידי שהצדיק מקבל על עצמו איסורים, וזה בעצם הוא ממתיק דינים וגזרות מעל עם ישראל, וממשיך לנו תורה ודעת ועצות, איך אנחנו נוכל להתמודד במה שאנחנו צריכים להתמודד. זה בכלליות. מה שאמרנו עכשיו זה בכלליות. עכשיו נקשר את כל זה, נקשר את כל העניין הזה קצת לזמן שלנו, כי חז"ל אומרים דבר ביתו מה טוב, ואנחנו נמצאים, ברוך השם, בערב חג חנוכה, שחז"ל אומרים על חנוכה, שזה עתיד שלא להתבטל, ויש בשעה שאנחנו מדליקים את הנרות, אז כתוב בספר, שנקרא ספר הרוקח, אז היה רבי אליעזר מבורמיזה, הוא היה מתקופת הראשונים, הוא חי לפני כ-800 שנה בצרפת, והיה צדיק מאוד גדול, שכתוב, שאומרים עליו החידה ואבני שכר, ועוד צדיקים כותבים, שכל חידוש שהוא כותב, בעל הרוקח, הוא קיבל את זה מאליהו הנביא. אז אומר הרוקח, שבשעה שאנחנו מדליקים את נרות חנוכה, מאירים בתוך הנרות מהאור הגנוז שהיה בבריאת העולם. מה משמעות הדבר? יש זמן של הדלקת נרות. אז זה לכתחילה. הטוב ביותר זה אם אפשר להדליק את הנרות בשעה 5, פלוס מינוס השעה 5, ואז יש לנו חצי שעה עד 40 דקות בזמן הזה, שמאיר בכל מקום שמדליקים נר חנוכה, מאיר מבחינת האור הגנוז. כך אומר בעל הרוקח, והבני שכר אומר שהוא קיבל את זה מאליהו הנביא. מה זה האור הגנוז? האור הגנוז זה המציאות הרוחנית שתהיה אחרי שמשיח צדקנו יתגלה ויגאל אותנו. אז אנחנו צריכים לדעת בזמן הזה זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. זה כל אחד שידע, עכשיו אתה נמצא, הרבי פנחס מקוריץ, שהיה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, הוא כותב בספר שנקרא ימי פנחס, הוא אומר, אורו ורוחו של משיח מאירה בנרות. בכל בית שמדליקים נרות חנוכה, אז כך אומר רבי פנחס מקוריץ, רוחו של משיח נמצאת שם. אז אנחנו קודם כל צריכים לדעת הלכה למעשה, הלכה למעשה לנצל את הזמן הזה. יש לנו חצי שעה, 40 דקות של עת רצון, של עת רצון מאוד גדולה, וכמובן מדליקים את הנרות, מבקשים, אפשר להגיד תהילים, תיקון הכללי, ליקוטי תפילות. המעלה מאוד גדולה זה לשיר ולרקוד. לשיר ולרקוד לכבוד הקדוש ברוך הוא, מי שיש לו ילדים, שיתפוס ילדים, החברים, לא משנה, את האישה, תופסים, מתחילים לרקוד בחצי שעה, 40 דקות האלה, וכל הריקודים האלה לכוון שעל ידי זה יומשך שפע של רחמים וחסדים עלינו ועל כלל ישראל. בגלל שזה השערים של השמיים מאוד פתוחים בחצי שעה, 40 דקות האלה. אז בערך, יש בזה כמה דעות, אבל אנחנו יכולים להתייחס לזה שזה בין שעה 5 לבין שעה 6. מי שהיה אנוס ולא יכל להדליק, אז שידליק גם אחר כך. אז יש לזה גם השפעות גדולות מאוד גם אחר כך. רק עיקר הזמן זה השעה הזאת. אבל למעשה אפשר להדליק, כמו שכתוב, וגם בשעות יותר מאוחרות. אז מאיר שם האור הגנוז בנרות חנוכה. פה מתעוררת השאלה ששואלים הרבה, מה הסיבה שלמעשה זכינו שיהיה כזה אור גדול בחנוכה? מה המיוחד בחנוכה שזכינו לזה? אז כל עניין של חנוכה נמשך ממסירות הנפש של החשמונאים. החשמונאים, שאנחנו אומרים את זה גם בתפילה, וגם קוראים קצת במדרשים, אז כתוב על זה, ומסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. צריך לדעת שמלחמות החשמונאים זה לא היו מלחמות מאוד מאוד לא טבעיות, מאוד שלא על פי הטבע, שאומרים רבים ביד מעטים, אז מה זה רבים ביד מעטים? אז קצת סיפרנו שבדקנו בדקנו בגמרות, במדרשים, בדברי חז"ל, כמה היו החשמונאים וכמה היו היוונים. במלחמה האחרונה, זה נמשך 20 שנה, מלחמות של החשמונאים והיוונים, במלחמה האחרונה, אז אנטיוכוס, שהיה מלך של יוון, הוא אסף את הצבא שלו מכל העולם, ומצפון אפריקה, מאירופה, ומכל אסיה, כי היוון אז הייתה המעצמה ששלטה בכל העולם של אז, הוא הביא מכל העולם, לפחות 500,000 איש היו שם. יכול להיות שגם יותר, כי אין מספר מדויק, יש רק תיאורים של הצבא שלו. היו לו יחידות של פילים, יחידות של סוסים, יחידות של חיל רגלים וכן הלאה. המדרשים מתארים את איך כתוב שם, יש מדרש אחד שאומר שהיו החיילים שלו ככל על שפת הים אשר לא ימד. אי אפשר היה לספור, מרוב שבאו כל כך הרבה צבאות, כל כך גדולים, ללחם כנגד החשמונאים. כמה היו החשמונאים במלחמה הזאת, זה המלחמה האחרונה, אז גם אצל החשמונאים לא כתוב מספר מדויק, אבל מתוך הסיפורים זה נראה שלכל היותר, אולי הגיעו ל-500 איש. זאת אומרת שזה בעצם יחס, שאנחנו אומרים רבים ביד מעטים, 500 כנגד 500,000. זה, יכול להיות שזה גם אפילו יותר היה. ואז המלחמה, זה לא היה טילים, מזלטים, הפצצות אטום, הכור הגרעיני של אחמדינג'אד, זה לא הלך ככה. כמה המלחמות שלה, אז איך הם היו? היה סכינים, חרבות, ונלחמים פנים בפנים. ואז, כמו שאנחנו יודעים את זה. אז כתוב במדרש, שבמלחמות האחרונות, המפקד של החשמונאים, בהתחלה היה מתתיהו, אחר כך הוא מסר את ההנהגה לבן שלו, ליהודה, כי הוא היה בן 80. שהתחילו, שהמרד פרץ, מתתיהו היה בן 80. אז בהתחלה הוא הנהיג את המלחמה, אבל אחר כך, הוא מסר את זה לידי יהודה המכבי, ואז יהודה, הם היו יוצאים לצבא. אז כתוב במדרש, שיהודה היה, הם היו עולים לגבעה, היו רואים את כל הצבא של יוון, רואים עכשיו 500,000 איש. היה אומר לאלעזר, אלעזר היה השני, הוא היה הגיבור ביותר, הראשון, אלעזר היה השני, אמר אלעזר, אתה רואה שם 1,500 פילים, ועוד איזה 3,000 סוסים, זה החלק שלך, לך תלחב איתם. רק כך ליוחנן, זה הבן אחרי אלעזר, אמר לו, אתה רואה שם, זה בערך 7,000 חיילים יוונים, זה החלק שלך, וככה הם היו עושים. המדרש מספר, היו לוקחים חרב ביד, ורצים לתוך הצבא של יוון, ופשוט מכים ימין ושמאל, וככה היו הניצחונות. אז זה, ודאי שזה לא כדרך הטבע, הניצחון היה שלא כדרך הטבע, ופה שואלים חז"ל, מדוע זכו, מה הייתה הסיבה שהחשמונאים זכו שעשו להם כאלה ניסים, כאלה ניסים גדולים. אז כתוב במדרש שהחשמונאים, שתי נקודות היו להם שבזכותם הם זכו שיעשה על ידם כאלה ניסים. דבר ראשון, אנחנו גם מזכירים את זה בתפילה, החשמונאים הערו נפשם למות. מה הכוונה הערו נפשם למות? הם יצאו למלחמה על דעת זה שאם הם, שהם יארגו, כי הם לא חשבו ולא ידעו שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות להם כאלה ניסים. הם הלכו והם אמרו, אנחנו נמות, אנחנו נמות, אנחנו נמות כדי לעשות מחאה, כדי לגלות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא מסכימים עם המציאות הקשה של הירידה הרוחנית שהייתה בעם ישראל באותה תקופה. זו הייתה הנקודה הראשונה של החשמונאים. הדבר השני, כתוב במדרש, שלפני שהם היו יוצאים למלחמה, לפני שהנבנים היו יוצאים למלחמה, החשמונאים, אז הם היו, כמו כל צבא מתוקן, היו עושים הכנות, היו עושים אימונים. מה היו האימונים של החשמונאים? אז כתוב במגילת החשמונאים, שזה מדרש חז"ל, היה מקום שנקרא מצפה. המצפה זה באזור קבר שמואל הנביא, והם היו הולכים לשם כמה ימים לפני הקרבות, והם היו מהבוקר עד הערב עושים התבודדות. זה היה האימונים של יהודה המכבי. האימונים שלהם זה היה התבודדות. היום יש כאלה בברסלב שאומרים שצריך לעשות 6 שעות התבודדות. צריך לדעת שזו שיטה שמקלה על שיטת יהודה המכבי. יהודה המכבי סבר שצריך לעשות 12 שעות התבודדות. אבל בירידת הדורות ירדנו ל6 שעות. אז זה בגלל ירידת הדורות. אז הם היו עושים, ככה אומר המדרש, שהם היו עושים כל היום התבודדות באזור שמואל הנביא, באזור קבר שמואל הנביא, ולא רק שהיו עושים התבודדות, הם גם היו עושים תענית. ומתוך המציאות של התבודדות ותענית, ככה הם היו הולכים למלחמה. זה היה האימונים שלהם. אז כתוב שם, התפילה של יהודה. התפילה של יהודה זה לימוד מאוד גדול. אנחנו צריכים ללמוד לימוד מאוד גדול מהתפילה של יהודה. יהודה שהיה מתפלל לפני המלחמה, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא בלשון הזאת, אני אגיד את זה כמעט, כמה שזוכר את המילים, זה כמעט. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים בזה שאין לנו שום כוח ושום יכולת ושום ידיעה איך להילחם. אנחנו הכי פחות לוחמים שיש בעולם. אנחנו לא יודעים להילחם, אין לנו שום כוח, אנחנו הולכים לכבודך להילחם כנגד היוונים. בעצם אנחנו מוסרים את הכל בידך. אנחנו עושים תנועות ואתה תעשה את רצונך. ואם אתה רוצה שנמות, נמות, מה שאתה רוצה. אבל אנחנו מכירים בזה שאין לנו שום כוח, שום כישרון, לא לוחמים, אנחנו שום דבר. אז בזכות שתי הנקודות האלה, שהם מסרו את נפשם, שהם אמרו, אם צריך למות, אז אנחנו נמות. והדבר השני, שהם זכו להתבטל, הם זכו למסור את הכוחות שלהם, את החוכמה שלהם, את המציאות שלהם, לקדוש ברוך הוא לדעת, שאם לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, בזכות שתי הנקודות האלה, נעשה כל הנס של, של, של החשמונאים. דבר ראשון, אנחנו צריכים ללמוד מזה, הלימוד הראשון זה, שאדם יש לו, לכל אחד מאיתנו יש מצבים בחיים שמוטלים עלינו משימות יותר גדולות מהרגילות. אדם עכשיו צריך לעשות איזה פרויקט, אולי משהו בבית, אולי בפרנסה וכן הלאה, ובדרך כלל זה דברים שגורמים לאדם למתח, כי מוטל עליו עכשיו איזה לעשות דבר גדול. אז צריך תמיד לדעת, הסוד של ההצלחה זה התפילה של יהודה. שבשעה שאנחנו צריכים לעשות דברים גדולים, צריך לעשות לא 12 שעות התבודדות, כי אנחנו לא יכולים, אבל לפחות 12 דקות התבודדות, ובהתבודדות הזאת להגיד לקדוש ברוך הוא, להגיד לו בלשון הזאת, אבא, אני לא יודע לעשות שום דבר, אני לא מסוגל לעשות שום דבר, ואם אתה לא תעזור לי, אני הולך לעשות את השטויות הכי גדולות. מי שזוכה כמה ימים לפני שהוא עושה דבר, למסור את המודעה הזאת לקדוש ברוך הוא, זה המפתח הכי גדול להצלחה. המפתח הכי גדול לכישלון זה שאדם אומר, אני, אל תסמכו עליי, הכל יהיה בסדר. לפני כמה שנים, אני זוכר את זה, היה אחד זה היה מיד אחרי הבחירות, מישהו נבחר ברוב גדול, איך שנודע לו שהוא נבחר ברוב גדול, מיד הוא הבטיח, אני הולך, באותו לילה של הבחירות, הוא אמר, אני הולך עכשיו לתקן את כל המציאות בעם ישראל. אני הראש הממשלה של כולם, זה תוך, הוא נתן, תוך כמה חודשים יש שלום עם ירדן, סוריה, הכל, הוא סידר, ברבע שעה הוא סידר בעצם את כל המציאות. מי שלא ידע מה הולך, רק שמע את השיחה, לא ידע מי מדבר, חשב שכנראה משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, מבטיחים לנו כבר את סוד הגאולה. הכל היה לראה שהכל הולך להסתדר, טוב, רק תדע, רק תחכו כמה חודשים, הגעתי והכל הולך להסתדר. למזלנו הרב, הוא היה 9 חודשים ראש הממשלה, הוא עשה את הנזקים הכי גדולים, מקום המדינה עד היום, והלך הביתה. אבל באמת, למה זה קרה? למה זה קרה? הוא לא אדם רע. אבל למה זה קרה? שהוא כל כך נכשל, בגלל שהוא בא וכל כך הרגיש, אני ואני ואני ואני, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם זה אני ואני ואני, אז בסדר. אוקיי, אז אני לא מתערב, בוא, לך עכשיו תפתור את הבעיות. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, האדם לא יכול לעשות שום דבר. האדם לא יכול להצליח בשום דבר אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. לכן לומדים את זה מיהודה, את היסוד הגדול הזה, שאנחנו רוצים להצליח, זה כל הזמן, דוד המלך אומר, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, רשי אומר שם, זה מזמור קוף למד א', רשי אומר, אני מוטל כגולם לפניך, אני מרים את היד, אתה מרים לי את היד, אני נושם, אתה מנשים אותי. כשאדם זוכה להגיע, למסור את המודעה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אז אדרבה, זה המפתח הכי גדול להצלחות בחיים. כשאדם רוצה להצליח בחיים, שימסור את ההצלחות, את הכישרונות שלו לקדוש ברוך הוא, ויגיד לקדוש ברוך הוא, אם אני חכם, זה בגלל שאתה נותן לי חוכמה. אם אני גיבור ומוכשר, זה בגלל שאתה נותן לי גבורה וכישרון. כשאנחנו יודעים את זה, ראיתי בשם אחד מגדולי הצדיקים, פרי הארץ, אז הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר שאדם יודע את היסוד הזה ומוסר את המודעה הזאת לקדוש ברוך הוא, כל הכישרונות שלו וכל ההצלחות שלו יתמידו לאורך ימים ושנים, והוא לא יאבד את זה, הוא לא ייקשל, וזה לא יילקח ממנו. לכן זה מפתח גדול מאוד להמשיך ולבנות. אז זה היה יהודה. ומה שהם זכו בזכות המסירות נפש שלהם, זה להמשיך את האור הגנוז, שזה אור, האור של הפחים הקטנים. האור הזה של חנוכה, זה האור של הפחים הקטנים, של העיר לנשמות הנידחות ביותר. לכן כתוב בספר מגלי עמוקות, ועוד כמה ספרים מביאים את זה, ואומרים דבר פלא, שהחשמונאים הגיעו לבית המקדש, והם התחילו לפנות את כל ההריסות, ואת כל מה שהיה שם, ואז מצאו במחבו, בהסתרה מאוד גדולה, הם מצאו פח שמן חתום בחותמו של כהן גדול. אומר המגלה עמוקות, אומר, מה זה הפח שמן הזה שהם מצאו? זה הפח שמן של יעקב אבינו. זה אותו פח שמן שיעקב אבינו נלחם עליו במעבר יבוק, זה הפח שמן שהתגלגל אלפים של שנים, ומלך המשיח עתיד למצוא את הפח שמן הזה, ובו ימשוך את בית המקדש השלישי. מדוע? כמה שאמרנו שהפח שמן, וזה אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, זה דבר פלא, דבר נפלא מאוד, אומר הרי קודם אמרנו שבפח שמן זה הנשמות הכי קשות, עליהם נלחם. אז מה הפירוש שזה היה הפח שמן של החשמונאים? אז כתוב בספרים הקדושים, שהחשמונאים בזכות שעשו מסירות נפש, הם זכו למצוא את הפח שמן הזה, את הפח שמן של יעקב אבינו, ולהאיר את האור הגנוז שממנו יהיה את הישועה לכל הנשמות, ובפרט לנשמות הנידחות. ומדוע מושכים בו את בית המקדש, מדוע מושכים דווקא בשמן הזה? אז כתוב בספרי הקבלה והחסידות, מכיוון שאין חביב לפני הקדוש ברוך הוא כאותם נשמות רחוקות בשעה שמתקרבות אליו. לכן הקדושה של בית המקדש השלישי תימשך דווקא מהפחי שמן האלה, שזה בסוד הנשמות הרחוקות ביותר, וכשהן חוזרות בתשובה והן מתקרבות לקדושה, אז על ידי זה נעשה התיקונים הכי גדולים, ולכן בית המקדש השלישי יימשך על ידי הפח שמן הזה. אז הפח שמן הזה, הפעם הראשונה שנמצא, זה היה אצל יעקב אבינו, הוא היה אצל משה רבנו, הוא עבר אצל החשמונאים, ועכשיו הוא נעלם, אנחנו לא יודעים איפה הוא, כנראה שהוא נמצא מתחת להר הבית, ככה יש סברה כזאת, יבוא מלך המשיח והוא ימצא את הפח שמן הזה, ואז הוא ימשך את בית המקדש השלישי. אז החשמונאים זכו להמשיך את האור הגדול הזה, שזה נקרא אור הגנוז, שהאור הזה זה מאיר לנשמות הכי רחקות. ועל פי זה נבין מה שכתוב הגמרא וכתוב בהלכה. איפה מדליקים את נר חנוכה? איפה צריך להדליק את זה? הדבר ראשון, מתחת לעשרה טפחים. אם אפשר, מתחת לעשרה טפחים. זה דבר ראשון. דבר שני, מחוץ, במקומות שאפשר, מחוץ לדלת, לכיוון רשות הרבים. עד מתי מדליקים את נר חנוכה? כמה זמן צריך להדליק את הנר חנוכה? הגמרא אומרת, עד שתכלה רגל מן השוק. עד שתכלה רגל לנשוף. מסביר רבנו הארי הקדוש, מדוע מדליקים את זה מתחת לספר התפחים, בחוץ לכיוון רשות הרבים? כי הנר של חנוכה, כל העניין שלו זה למי להעיר? לנשמות הרחוקות ביותר. זה הסוד של האור הגנוז, להעיר לנשמות הרחוקות ביותר. עד שתכלה רגל מן השוק. השוק זה מקום הקליפות, והרגל זה סוד. העקבת הדמשיכה זה הרגלין. זה הרגלין, שזה מרמז על הנשמות שנפלו למקומות הרחוקים ביותר, אנחנו מדליקים להם, לנו. אנחנו מדליקים את הנר הזה כדי להעיר לנשמות שנפלו בסוד הרגלין, זה נקרא בסוד העקבת הדמשיכה, שהם נמצאים בשוק, והשוק, זה נקרא המקומות החיצוניים, זה המקומות הרחוקים מהקדושה, אנחנו מהירים לנשמות האלה, שעל ידי ההערה הזאת, הם מתעוררים וחוזרים בתשובה. וכל זה נמשך מהמסירות נפש של, של החשמונאים. לכן כתוב, שבזמן הגאולה, יעמדו רגליו על הר הזיתים. אותם רגלין, אותם נשמות, שעכשיו הן מסתובבות בשווקים, הכוונה רחוקות מהקדושה, הן רחוקות מהקדושה, ושבשעה שיבוא משיח צדקנו, הנשמות האלה עליהם נאמר שהם הם נקראות המעמד, הרגלים. הם הבסיס לכל הגאולה. לכן כתוב, יעמדו רגליו על הר הזיתים, בעזרת השם נזכה לזה במרב ימינו.